טוב, בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו בספר העיקרים, מאמר שלישי, פרק י"ט. כן, שני הפרקים הקודמים הם בעצם הקדמה למה שנראה בפרק הזה ובפרק הבא. פרק י"ט וכ' הם הפרקים בסוף הכי יסודיים בשיטה של המחבר על נצחיות התורה. בסוף פרק ט"ז הוא אמר, זה היה סוף העניין, שהוא הוכיח את, הוא דחה את כל הראיות של נצחיות התורה מלשונות הכתובים, ומצד שהקדוש ברוך הוא לא יחליף את ההדרכה, אז הוא אמר לא, זה המציאות שכן מתחלף את ההדרכה לפעמים מצד המקבלים. אז הוא, אחרי שהוא טען את הטענה שכן אפשר שתתחלף, אז הוא אמר ככה: נשוב אנו לחקור על זה, כן, על האפשרות של שינוי התורה מצד אחר, אם אפשר שינוי בתורת משה כמו שהוא בשאר הדתות האלוהיות, אם לאו, ונקדים לזה הקדמות. כן, דתות אלוהיות השתנו, האם תורת משה יכולה להשתנות? הוא אומר, הקדים לזה הקדמות. אז הוא הקדים קודם כל בפרק י"ז שלפי גודל מעלת הנביא ומדרגתו בנבואה יהיה חוזק העימות הבא בדבריו. כן, ובהתאם לזה הוא הסביר שלנבואת משה היא מתפרשת כפשוטה, וצריך לדחות את דברי הנביאים האחרים. הוא הביא דוגמה מישעיהו בשביל שיתאימו עם דברי משה ולא להפך. פרק י"ח למדנו על ההבדל הגדול שיש בין אם דבר מושג מפי השם באופן ישיר, או שנאמר לאדם מפי נביא אחר בשם השם. כן, מה שהנביא שומע מפי השם אי אפשר שיתבטל בשום פנים, אלא כשהגיע לו דיבור מהשם הבחיל הראשון. וכך הוא הסביר את העניין שעשרת הדיברות שמעו כל ישראל באופן ניסי מפי הגבורה. כן, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בחיי אמינו לעולם. אז המחבר פירש שאני בא אליך אף על פי שאתה באב וענן. כן, לפני איזה פעמיים הזכרנו את זה בצורה לא מדויקת. הר"ן פירש שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אבוא אליכם במדרגת נבואה לא כל כך גבוהה, באב וענן, דרך אסתר. והוא רוצה להגיד לא, המדרגה הייתה פנים בפנים, כמו שכתוב בתורה שלכל הקהל השם דיבר פנים בפנים, אלא אב וענן זה המצב שלנו, שאנחנו לא היינו מוכנים. כן, אז בעשרת הדיברות שמעו ישראל את עשרת הדברים מפי השם, ובזה נביא לא יוכל לשנות אותם אף פעם, עד שהם לא, עד שכלל ישראל כולם לא ישמעו את הדברים. אז עכשיו הוא ייכנס יותר להסביר את המסקנות מתוך הנתונים שהוא אמר, אבל את העיקרון הוא אמר, כדי לבטל דבר, לשנות דבר, צריך אותו מדרגת עימות שהייתה בהתחלה, ואולי אפילו יותר. בוא נראה בדיוק את הדברים בפרק שלנו. אומר המחבר, מכלל מה שאמרנו התבהר שאי אפשר שתשתנה התורה האלוהית בשלושה העיקרים הכוללים שכתבנו. למה? וזה כי בשמיעת אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה נתאמת להם מציאות התורה מן השמיים עם מציאות השם המצווה, ושהוא משגיח ומעניש לעוברי רצונו, משלם שכר טוב ליראיו, להוציאה מעבדות לחירות, כאשר ההוא במה שעשה למצרים להנישם, ומה שעשה להם להוציאם. כן, אז הוא אומר בעצם, הנה הוא מסביר, וזהו אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, שנתבאר להם מזה עוצם ההשגחה, עד שאין ראוי לעבוד לזולתו, ואפילו על דרך אמצעים, וכל זה נכלל בלשון לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כמו שכתבנו. כן, אז בעצם איך שהוא הסביר בפרק הקודם את אנוכי ולא יהיה, שניתנו, כן, ששמעו כל ישראל מפי הגבורה, בעצם זה כלולים בזה שלושת העיקרים, שלושת העיקרים הכוללים מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש. לגבי שכר ועונש הוא עוד יסביר איך בשאר עשרת הדיברות עוד יותר ברור השכר הפרטי, כמו שהוא אמר בפרק הקודם. אז אנחנו נראה בפרק הבא, הוא יפרט את העניין של כל עשרת הדיברות, ונראה עוד יותר איך, השכר והעונש באופן יותר מפורט מרומז בהם. אבל כבר כאן, בשני הדיברות הראשונות, הוא אומר שיש את שלושת העיקרים. למה? יש לנו את מציאות השם, ולא סתם מציאות השם, אלא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני השם כמשגיח, כן, כי הוא אמר ש... את עצם מציאות השם לא היה צריך שישמעו מפי הגבורה, זה דבר שאפשר להגיע אליו בשכל. וכן, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, הוא הוציא אותם מעבדות לחירות והניש את מצרים וגאל אותם, מזה אפשר ללמוד גם את השכר והעונש. ומי לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז הוא גם, זה היה נצרח כדי לאסור את העבודה של האמצעים, כמו שהוא הסביר, כל שלושת אפשרויות הטעויות שהיו בעולם, למה לעבוד עבודה זרה. אז כן, וזה נובע מזה שאנחנו מבינים שהשם משגיח בעולם, ואפשר לעבוד אותו, ושהוא לא רוצה, הוא גילה דעתו שהוא לא רוצה בכבוד למשרתיו, או שזה כבוד לו, או שלעבוד אותו דרכם. קיצור, כמו שהסברנו בפעם שעברה, אז אנחנו רואים פה את התברר לכולם פה מפי השם מציאותו ומציאות תורה מן השמיים, שהוא אוסר לעבוד אל זולתו, ושכר ועונש כמו שהיה בכל אירועי יציאת מצרים. טוב, זה מעניין, פה הוא אומר ששלושת העיקרים התבררו, כן, הסיבה שהם לא יכולים להשתנות זה בגלל שהם התבררו מפי השם, וזו סיבה חזקה. במאמר ראשון הוא הסביר גם כן למה שלושת העיקרים לא יכולים להשתנות מצד שהם אמיתיים בשכל. כן, בלתי אפשרי. מציאות השם היא ברורה בשכל, תורה מן השמיים, תורה מן השמיים מתוך ההתגלות הזאת שהתבררה במופת עצמי, כמו שהוא ימשיך להסביר גם כאן, וככה גם השכר והעונש. אז זה באמת, השכר והעונש והתורה מן השמיים, זה יתברר באופן ברור בהתגלות. תחילת המאמר שלנו ראינו שזה גם הגיוני שיהיה וצריך שיהיה, אבל בסוף אצל תורת משה זה היה בהתגלות הזאת.
אם היה עוד התגלות מפי הגבורה, כל העיקרים היו יכולים להשתנות.
אם היה עוד התגלות מפי הגבורה באותו מדרגה, נכון, ככה אנחנו נראה משהו ידבר על זה וידון אם יהיה דבר כזה או לא יהיה. הוא סובר שלא יהיה, נסביר למה בעזרת השם, נראה בעיקר בפרק הבא זה יהיה הנושא, אבל בואו נתקדם. אז אומר המחבר, ונתברם כן מה שכתבנו בפרק כ"ה מן המאמר הראשון, כי השינוי בין הדתות האלוהיות לא יבוא בעיקרים הכוללים. כן, זאת אומרת, בסוף מאמר ראשון טען המחבר שיש אפשרות שיהיה דתות שונות, דתות אלוהיות שונות לעמים שונים, אבל רק, הוא אמר, בגלל שיש ביניהם נימוסים שונים, יש ביניהם קצת, אז בפרטים אפשר שישתנו, אבל בהגדרות הכוללות, זה הבסיס של התורה האלוהית בכלל, לא שייך שיהיה שינוי. ופה הוא מוסיף, הנה התברר לנו מפי השם שחייב להיות העיקרים האלה נכונים. אז זה לא ישתנה, זה דבר שלא יכול להשתנות גם לא על ידי נביא. ואולם מה שצריך ביאור הוא, אם שאר המצוות שבאו בתורת משה אפשר שישתנו על ידי נביא אם לאו. כן, אז שני הדיברות הראשונות ברור שלא. בוא נראה, הוא מבאר. וזה, למה צריך לברר על שאר המצוות? כי כמו שאמרנו שיש הבדל בין אנוכי ולא יהיה לך לזולתה משאר הדיברות, לפי שאלו נאמרו מפי השם בלי אמצעות משה, ואלו אף על פי שאומרו מפי השם נדברו על ידי משה. כן, זה למדנו בפרק הקודם, שאת כל עשרת הדברים שמעו ישראל מפי השם, אלא ששני הדיברות הראשונות שנאמרו בלשון נוכח, השם מדבר עם ישראל, אז הם נאמרו באופן ישיר עם ישראל שלא באמצעות משה. ושאר הדברים, אז ישראל שמעו איך השם אומר למשה להגיד להם, ואז משה אומר להם, אז הם שמעו גם את השם וגם את משה, אבל זה היה, בכל מקרה זה היה דיבור למשה שיגיד להם, הם לא דיברו איתם באופן ישיר. אז יותר מנבואה רגילה, כי הם גם כן שמעו את הנבואה של משה, אבל זה פחות משתי המדרגות הראשונות. אז הוא אומר, כמו שיש הבדל בתוך הדיברות, כך יש לומר שיש הבדל בין עשרת הדיברות לזולתן מן המצוות, אחר שעשרת הדיברות שמעו מפי השם וזולתן מן המצוות נצטוו בהם על ידי משה, ואחר שנשאר מן עשרת הדיברות זולת אנוכי ולא יהיה לך, ואחר שבכל אלה הנשארות, כן, כל שאר הדיברות חוץ מאנוכי ולא יהיה לך, הנביא רשאי לשנותם בהוראת שעה כמו שאמרנו, כן, הוא כבר אמר, נכון שאי אפשר לשנות אותם באופן קבוע, אבל בהוראת שעה כן אפשר לשנות אותם, למה? משה רבנו בעצמו אומר שנביא יכול לשנות בהוראת שעה, זה בעצם לא סותר את נבואת משה, זה שיש הדרכה לשעה לא לעשות את זה. אז כמו שנביא רשאי לשנות בהוראת שעה את שאר הדיברות, כך אפשר שהנביא הרשאי לשנות שאר המצוות, אפילו שלא בהוראת שעה, אולי גם באופן קבוע. כן, ומזה הטעם הוא שביטלו, כן, הוא רוצה להגיד כאילו אפשר שמזה הטעם הוא שביטלו בבית שני מניין החודשים ניסן על פי ירמיה, כמו שכתבנו, כן, הוא לא, איך אני יודע שהוא אומר שזה רק וזה רק חלק מהשאלה, אולי אפשר שאת שאר המצוות יהיה אפשר לשנות ויהיה ראיה לזה מה ששינו, איך אני יודע, כי בהמשך הפרק ועוד נראה עוד בהמשך הוא יגיד שלא, המסקנה שלו היא שאי אפשר לשנות את המצוות.
גם מה ההוכחה כאילו אפשר לתת בהוראת שעה, אפשר לתת בהוראת שעה.
כן, אבל פה הוא רוצה להגיד, מה יהיה המניעה. הרי את זה הם שמעו רק מפי משה, יבוא נביא אחר ויגיד אחרת. מילא עשרת הדיברות הם שמעו מפי השם, אז אי אפשר לדחות, אבל שאר המצוות אולי אפשר לדחות, כי הם לא שמעו את זה מפי השם. ויהיה לזה ראיה, הנה זה שירמיה שינה את מניין החודשים, במקום ראשון שני שלישי תשאר ראשון כסלב, אבל לא, הוא יגיד בהמשך שזה בכלל לא היה שינוי, כן, כבר ראינו את זה גם, זה היה אחד ההוכחות שלו שהשם יכול לשנות מצוות פרטיות בדתות השונות, וכאילו זה היה טענה כנגד הרמב״ם, אבל אנחנו נראה שהוא בעצמו דוחה את האפשרות הזאת, אבל שלא היה פה שום שינוי, זה הגדרה של המצווה. התורה אומרת למנות את החודשים זכר לגאולה, לגאולות ישראל, ואם יש גאולה יותר עדכנית אז מונים זכר לגאולה יותר עדכנית, זה הגדרה מראש של המצווה, יגיד את זה בהמשך. הכל פנים הוא בעצם שאלה, האם שאר המצוות, בשאר המצוות של משה ששמענו רק מפיו נוכל לשנות, המסקנה תהיה שלא. בוא נראה למה אומר המחבר, אלא שאם היה, אם היה דבר כן, שתהיה רשות נתונה ביד כל נביא או מתפאר בנבואה, כל אחד שטוען שהוא נביא יוכל לשנות כל המצוות שבאו, שבאו בתורה האלוהית, זולת עשרת הדיברות, ולומר שהגיע הזמנה להשתנות, טיפול התורה בכללה ואין מקום בקיומה כלל. כל מתפאר בנבואה יוכל ככה לבטל אותה, זה לא הגיוני. הוא אומר מצד שני, שנאמר שאין רשות ביד שום נביא לשנות המצוות שבאו בדת האלוהית על ידי נביא אחר, זה גם דבר קשה מאוד. למה? שאם כן, למה האמינו ישראל במשה לשנות דבר מתורת בני נוח שהייתה מקובלת בידם, קבלה נמשכת מאבותיהם שהיו נביאים, כן, למה, איך הם הסכימו לקבל את השינוי בתורת בני נוח? על כוח יש קריטריונים שבהם אפשר להחליף תורה ולשנות את כל ה... לא, לא ביסודות הכוללים, שזה היה גם בתורת בני נוח, מציאות השם, תורה מן השמיים, שכר ועונש, אבל בפרטים אפשר לשנות את כל פרטי אסור והמותר, כן, אז איך הם שינו את זה? אז הוא אומר, ולא בא השינוי על ידי משה בפרטי ההסכמות והנחות, לא מדובר רק בנימוסים, בדברים שמשתנים מזמן לזמן, כן, ובדברים שמצד המקבלים בלבד, או בדברים שאפשר שתיפול בהם החילוף בין האומות, מה שאפשר שישתנו בהם הדתות האלוהיות, זה מזו כמו שאמרנו מאמר ראשון, אבל גם בדברים שאין הסכמה אנושית מבוא בהם, כפרה אדומה וזריעת כליים והטלת במה לאחר שחיטה קודם שתמות, כן, איך הגמרא בסנהדרין, רוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה, אז יכול בישראל, רק אם הוא ישראל, הוא שוחט סימנים וישר לוקח איזה חתיכת בשר, מולח אותה עוד לפני שהיא מתה, תוך כדי שאדם יוצא, מולח אותה ואוכל אותה חיה, ככה. ככה הגמרא אומרת, ובן נוח אסור לו. אז כל הדברים האלה, ושאר הדברים שהותרו לישראל, מה שנאסרו לבני נוח, שנזכרו בפרק ארבע מיתות, הוא הזכיר את זה גם בפרקים הקודמים, כמו גוי ששבת חייב מיתה וכיוצא בזה. כן, איך, הוא אומר, מה שאנחנו רואים שמשה שינה, זה לא היה רק נימוסים, דברים שמשתנים מאומה לאומה. אלא ממש במצוות רבות שלכאורה לא קשורות לאקלימים השונים ותכונות האנושיות השונות. כן, אם אתם זוכרים בסוף מאמר ראשון מה שהזכרנו פרק קפה, אז הוא אמר למה הגיוני שיהיה תורות שונות לאנשים שונים, הרי מקבל אחד, הנותן אחד, המקבל אחד. אז הוא אמר כן, יש הבדלים קצת בעמידות בהתאם לתכונות הנפש, בהתאם לאקלימים ושינוי המקומות. בסדר? זה מצדיק כאלה שינויים כמו של משה? לא, אלא אנחנו רואים שיש סמכות לשנות גם הדרכות אלוהיות שלא קשורות רק לנימוסים, כי זה ממה שיורש הנאמר על פי נביא בדת אלוהית, כבר אפשר שישתנה על פי נביא אחר, וזה לא איזה רק שינוי שמתבקש מעצם השינויים של האנשים. ואם כן, איכן נדע את הדבר שאפשר שישתנה על ידי נביא או יתבטל? זאת אומרת, הוא, כן, איך הוא אמר? מצד אחד, קשה להגיד שחופשי אפשר לשנות, אז טיפול התורה בכללה, זה לא יתקיים בכלל. מצד שני, להגיד שאין שום אפשרות לשנות, זה גם כן לא נכון, כי היה שינוי, אז, והשינוי היה משמעותי, לא רק בהסכמות. קיצור, צריך להסביר מה הקריטריון בשינוי בשאר המצוות, מה ששמענו מפי השם באופן ישיר, ברור שלא ישתנה על ידי נביא. אבל מה כן יכול להיות שינוי? ועל כן אומר שאני רואה בזה לפי מה שיתנהו העיון התורי, הוא כן העיון ביסודי התורה בעצם, שאין שום אדם רשאי לזוז מקבלתו ואמונתו שהוא מקובל בה, קבלה נמשכת שנאמר תחילה על פי נביא, אחר כן יש איזה תנאי נוסף, אחר שיתברר לו היות העיקרים והשורשים שבאמיתיים על דרך שכתבנו מאמר ראשון. זאת אומרת, מתי יהיה אפשר אסור לאדם לזוז מקבלתו כשהוא יודע שהתורה שלו עומדת בקריטריונים של יסודי התורה. כן, בפרק ד' מאמר ראשון הוא הדגיש, שאל מה, איך אפשר לדבר על בעיית החקירה בדת, מה כל אחד יצטרך תמיד תמיד לחקור ולברר, אולי יש משהו אחר, הוא יפסיד את האיתנות של האמונה. בסוף הוא אמר שלא צריך כל כך הרבה, צריך בסך הכל לחקור האם הדת האלוהית שלו עומדת בקריטריונים של שלושת העיקרים עם שורשיהם, והחקירה הזאת עצמה כן, היא תוביל אותו לתורת ישראל. כך הוא הראה שהדתות מסכימות בזה בעיקרון, ואם אתה לא עומד בזה, כולם מסכימים בזה שתורת משה היא אלוהית. כן, וממילא ברור שאפשר ללמוד ממנה, הוא אמר, מה הם העיקרים לתורה אלוהית, ואז לראות אם כל דת, כל בעל דת רק יבדוק אם הוא באמת עומד בקריטריונים האלה. אחרי שהוא עשה את המבחן הזה, אז הוא אומר אסור לו לזוז מהדת שלו בהנחה שהיא עומדת בקריטריונים. כבר ראינו שהנצרות והאסלאם לא עומדים בכלל בקריטריונים, וכל אחד שייכנס לזה יגיע להבנה שתורת משה היא התורה האמיתית. אבל הוא אומר מתי כן יהיה אפשר לזוז מקבלתו? אלא אם כן יתברר לו ברור גמור שהשם רוצה לבטל דברי הנביא הראשון שנמשכה הקבלה ממנו. כן, צריך שיהיה ברור גמור, שיתברר לאדם. ומה זה הבירור הגמור? כן, שהוא בעצם היה אצל, המחבר אומר, היה אצל משה רבנו ולכן החליפו את תורת בני נוח, היה אצל נוח ולכן החליפו את תורת אדם וכולי. דרך הבירור הזה הנה הוא שיתאמת לכל שליחות השליח השני הזה אימות גמור, ושהאימות הזה אי אפשר שיהיה מצד עשיית אותות ומופתים. כן, מה שלמדנו פרק י"ח ממאמר ראשון, על פי דברי הרמב״ם, אחר שנמצא אנשים הרבה, אז אולי את הנביאים עושים אות או מופת, אם בלעת או בכישוף, כרתום המצרים, או באיזו ידיעה אחרת. כן, זאת אומרת, ברור שאי אפשר לאמת את הנביא השני על ידי אות ומופת, כי זה לא אימות עצמי, כי זה לא מוכיח בכלל, כי הרי גם אנשים שהם לא נביאים עושים אותות ומופתים, אז מי אמר שזה שעושה עוד זה אומר שהוא נביא? ועוד, שאחר שנמצא נביאים שאינם שלוחים לתת תורה לידם עושים אותות ומופתים, כן, אפילו אם הוא נביא, נביאים עושים מופתים, מי אומר שהאות או המופת הנעשה על יד האיש הזה הוא להורות על שליחותו להינתן דעת על ידו, שמה לא ניתן זה האות רע, כן, אלא להורות על נבואתו בלבד. זאת אומרת, לפעמים השם עוזר, מאפשר לנביאים לעשות ניסים כדי להורות שהם נביאים, אבל מי אמר שמה שהוא אומר זה באמת נכון? הוא קיבל את הנבואה הזאת עכשיו להחליף את התורה הקודמת, ולזה הוא מבואר שאין אותו מופת ראייה לשליחות השליח, כמו שנתבהר, זה פרק 18 מהמאמר הראשון. כן, אלא חייבים אימות עצמי, צריך ככה יהיה לנו ברור אמיתי, שאנחנו שומעים את השם מתנבא אליו וממנה אותו להיות שליח, כמו שהיה אצל משה. ואולם הראייה לשליחות השליח ראוי שתילקח מתורת משה, מהטעם שכתבנו פרק 11 מהמאמר הראשון, הזכרנו את זה, שכולם מודיעים שהיא דת אלוהית, כן, גם הנצרות והאסלאם הם רק טוענים שהיא התחלפה, אבל אתם מודיעים שהיא דת אלוהית שהייתה שרירה וקיימת עד שהגיעו המשוגעים שלהם, מודיעים, כן. אז אם ככה, זה, שם הייתה התגלות אמיתית למשה וישראל, ושם אנחנו רואים את ההגדרות הבסיסיות, את השורשים, את העיקרים של התורה האלוהית, ממנה אפשר ללמוד, אחרי שכולם מודים שהיא אלוהית. אז ממנה גם נלמד מה הקריטריון, ואיך השם נותן תורה, או מחליף תורה, לפי דעת המחבר, שטוען שהיה גם לפני כן תורה בני נוח, וזה נחשב תורה. אז מה הקריטריון? שצריך אימות עצמי, ולפי זה, אם יתברר שליחות השליח על הדרך שנתברר שליחותו של משה, ראוי לשמוע על דברי הנביא השני, שמה לבטל דברי הנביא הראשון. ובעבור זה האמינו ישראל בדברי משה, אף על פי שבאו בדבריו דברים החולקים על תורת בני נוח, כמו שכתבנו, כן, כמו שהוא פרט, שיש דברים חולקים, אם אותם מקובלים שהיא אלוהית. זאת אומרת, הם ידעו שתורת נוח היא תורה אלוהית, אבל נתבררה שליחותו של משה באופן עצמי, וזה לפי שנתברר להם ברור אמיתי שהשם רוצה לתת תורה על ידי משה, על יד משה, שאם לא כן לא היו ישראל רשאים לזוז מקבלתם מן התורה שקיבלו מאדם ומנוח על יד אבותיהם, קבלה נמשכת. והבירור הזה היה בשני דרכים. מה היה מיוחד בבירור של משה? אם בשנתאמת להם שהנביא האחרון המשנה גדול מדרגה מן הראשון, ואם שנתאמת להם שליחות השליח האחרון, עימות חזק הראשון. זאת אומרת, כן, כי השני מינים האלה נתאמתו בלבד משה ובשליחותו עימות גמור. שני דברים, הנביא האחרון במדרגה יותר מן הראשון, כן, כדי שאנחנו נאמין לו להחליף את הראשון, אז הוא אומר צריך שיהיה לו מדרגה יותר גבוהה, ושהעימות יהיה לא פחות, שהעימות יהיה כראשון, שיהיה מבורר, הנה עכשיו הגיע נביא גדול יותר בוודאות, בוודאות יש פה החלפה, וכיוון שהוא גדול יותר אנחנו מקשיבים לו ולא לקודם, כן? זה בעצם, יש כאן את ההקדמות שראינו בשני הפרקים הקודמים, ראינו שצריך להקשיב לגדול יותר מאשר לשני, ולא לפרש דבריו, כן, לפרש דברי קטן בהתאם לגדול, ובתנאי גם כן שיש רמת אימות מספיק ברורה. אם פה שמעת מפי השם, פה תשמע מפי השם, אם פה שמעת על ידי נביא, לא פחות מזה, על ידי נביא, כל שכן שאצל נוח הם שמעו מקסימום מפי נביא, לפי הרמב״ם בכלל זה לא היה כל כך רציני שם, אבל כן, ואצל משה רבנו שומעים מפי השם, כן, ואומר המחבר, אצל משה ודאי שהתקיימו שני התנאים האלה, הוא מאוד העריך בזה מאמר ראשון, הוא מסביר, אולם היותו גדול, היות משה גדול במדרגה מן הראשונים, לפי שנעשו על ידו, אותות מופתים גדולים ונוראים שלא נעשו מעולם עד היום ההוא כמותם, כן, הוא מאוד הרחיב בזה בפרק י' שהוא דיבר על מדרגות הנבואה השונות, אז שם הוא סיים בסוף במדרגות הניסים השונות שלאו דווקא לנביאים, אבל הראה שלמשה היה ניסים, משה עשה ניסים שאין כמותם. בוא נראה, הוא אומר, וכבר ביאר הכתוב זה בפירוש שלא לא, לא שווים המופתים שעשה משה לעומת כל שאר הנביאים. אמר, ויראה אל אברהם יצחק ויעקב באל שדי ושמי הוויה לא נודעתי להם. כלומר, כן, ככה את הפסוק הזה הוא מביא פה את הפירוש, בעצם רואים אותו בכוזרי, תחילת מאמר שני, אבן עזרא, רמב"ן, כולם מסבירים ככה. שהכוונה שנגלה למשה בשמו הגדול שהיה יכול לחדש על ידו אותות ומופתים גלויים ומפורסמים בשינוי מנהגו של עולם. זו ההתגלות של שם הוויה ש... איך הכוזרי קורא לזה? תארי ההמצאה הראשונה ועשיית הניסים ש... שהשם כמו שהוא בורא את העולם הוא משנה את הטבע, הוא בעצמו, לא דרך אמצעים ובאופן ניסים גלויים, מה שלא נעשו לראשונים כאן מעולם, אלא ניסים מסתרים, לפדותם ברעב ומוות ומלחמה בידי רעב. ואולם, כן, אז יש לו ניסים גדולים הרבה יותר מכולם הוא עשה. ואולם התעמתות שליחות השליח זה מה? שכל ישראל שמעו את הכל מדבר עם משה, משה אומר הכתוב, בעבור שמה מדברים אך, שאני רוצה לתת תורה על ידך, ובתוך כך יאמינו בדבריך. כן, ושמע מדברים אך וגם בך יאמינו לעולם. ובעבור זה היו ישראל מחויבים להאמין בדבריו, אף על פי שיסתור כל דברי הנביאים הראשונים. אחר שנתאמץ שליחותו על הדרך שכתבנו פרק 18 מהמאמר הראשון, ונתעלית מדרגת נבואתו כמו שכתבנו בפרק 10 מזה המאמר. זאת אומרת, דרגתו בנבואה ובחסידות בעשיית הניסים היו הכי גבוהות, כמו שהוא הסביר בפרק 10, ומדרגת האימות גם כן הייתה באימות עצמי, וברור להינתן תורה אלוהית על ידו, ואפילו יותר מהמקומות הקודמים, שפה כל ישראל ביחד שמעו את המינוי שלו לשליחות השליח. כן, יש פה, צריך לשים לב, הוא שאל על המצוות שאנחנו שומעים מפי משה. למה שמענו את זה רק מפי נביא? למה נביא אחר לא יוכל לשנות? הנקודה היא שבעצם אנחנו שמענו גם את המינוי של משה לתת תורה על ידו. גם את זה שמענו מפי השם. נראה אם הוא יסביר את זה עוד מעט בפירוש.
למה אין אותו תנאים עם יהושע? אלא שגם כתוב עם יהושע בספר יהושע שגם ימינו ביהושע כמו
במשה. כן, יהושע לא שינה שום דבר מתורת משה.
אם הוא היה משתנה.
לא היה תורמת ברור, זה לא היה שייך, הוא לא יכול לחלוק עליו. וככה כל הנביאים אחר כך לא יכלו לחלוק על תורת משה, כי לא היה, כמו שהוא אומר, הם לא היו במדרגתו, וגם לא היה מעמד כזה גדול, וגם לא, כן, כל הניסים של יציאת מצרים לא היה כמוהם, ומדרגתו של משה לא הייתה, ובטח לא ההתגלות כמו מעמד הר סיני שלא היה. עכשיו הוא אומר, ואולם אם אפשר שיבוא בעתיד נביא אחר סותר דברי משה ושנתחייב להאמין בדבריו, הנה לא ייתכן לפי זה אלא באחד משני צדדים. זאת אומרת יש שני, רק שיתמלו שני תנאים אז אפשר יהיה לחלוק על נבואתו של משה. אז הוא אומר ככה, אם בשיתמת היות הנביא הוא גדול במדרגה ממשה, ואם בשיתמת שליחותו כמו שהתאמתה שליחות משה, צריך אותו מדרגת אימות וצריך להקשיב רק לנביא גדול יותר. אולם שימצא נביא גדול ממשה, כבר ביאר הכתוב ימנע זה, זה בלתי אפשרי. למה? אמר, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה, בחלום הדבר בו, לא כן עבדי משה, בכל בית ילמן וגומר, כן, פל פה הדבר בו במראה ולא בחידות. אז אומר המחבר, הרי ביאר שנתעלית נבואת משה למעלה ממה שהוא בכל כל נביא. התורה אומרת מפורש, בעצם בנבואתו של משה, משה מעיד שהשם אומר לו שלא יהיה עוד, כל נביא מתנבא במראה, בחלום מדבר בו, ומשה שונה מכולם. זאת אומרת ככה הוא מבין את הפסוק הזה, שמדובר פה אמירה כללית על כל מושג הנבואה. כן, אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, בפרק הבא, שהוא יגיד מי אמר שזה כוונת הפסוק הזה בכלל, אז הוא יצטרך להביא ראייה אחרת למה בלתי אפשרי שיהיה מי שבמדרגה של משה, כי הפסוק הזה עצמו היה אפשר גם להבין אותו שזה אולי נאמר על אהרון ומרים שם בפרשה שהם לא יהיו כמו, אבל מי אמר שבכלל בלתי אפשרי שיהיה נביא כזה? אז הוא יסביר למה בלתי אפשרי שיהיה נביא אחר, אבל הוא מבין שזה הכוונת הפסוק הזה על כל פנים. כמו שביאר בסוף התורה שלא יקום לעולם נביא אחר כמותו שידעו השם פנים אל פנים, שזו המדרגה ששאל משה מהשם יתברך וניתנה לו. זהו, הוא מוסיף פה עוד דבר, כבר אני אסביר. הוא אומר, כמו שכתב בסוף התורה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. ושוב המחבר טוען שהכוונה בפסוק הזה, ולא קם נביא עוד בישראל, הכוונה גם שלא יקום, אף פעם לא יקום נביא כמו משה. אז יש לנו נבואה ברורה שלא יהיה בכלל במדרגה שלו. אבל איך גם את הפסוק הזה אולי תגיד לא קם עד אליו, אבל אולי עוד יקום. כן, אז הוא אומר כאן, הוא רומז לזה, והוא הסביר את זה בפרק הבא, הוא אומר שזו המדרגה, הוא ששאל משה מהשם יתברך וניתנה לו. כן, משה ביקש באופן מיוחד מהקדוש ברוך הוא, מפורש בתורה, שביקש ונפלינו אני ועמך, וזה ניתן לו, והוא יסביר את זה בפרק הבא. ולפי זה, טוב, אני רואה שזמננו יסתיים. אולי נסיים פה עוד איזה פסקה אחת ושנעצור פה, מה אתם אומרים? בוא נראה עוד פסקה אחת. ולפי זה, אם יבוא שום נביא או מתפאר בנבואה ויאמר שהגיע לדרגה גדולה ממשה, מה שאי אפשר, ויאמר שראוי לשמוע אליו, לסתור דבר מדברי משה שלא בהוראת שעה, בהוראת שעה זה לא סותר דבריו, כן, אבל אם הוא אומר לסתור דברי משה, לא נובע ולא נשמע אליו, כי אנחנו נאמר לו שצריך שיתאמת אותו גדול במדרגה ממשה ומכל הנביאים שבאו אחריו שהוא תלמידיו, כן, כי הוא עוד אומר עכשיו, כל הנביאים מחזקים תורתו של משה, כי כולם עם כל גדלותם המשיכו דבריו עד אחרון הנביאים, זכרו תורת משה עבדי, וזה כשיעשה אותות ומופתים גדולים ונוראים מכל מה שנעשו על ידי משה וכל הנביאים. הוא צריך כאילו לעשות מופת הרבה יותר ממשה וכל הנביאים שחיזקו דבריו, ושישקיע כל החולקים עליו, כמו שעשה משה לכוח ועדתו, ושנצח כל חכמי הדור ויתגבר עליהם וישפיל כל הקמים עליו, כמו שעשה משה לפרעו וכל חתומי מצרים וכל חכמיה, ושיהיו האותות והמופתים שיעשה גלויים ופורסמים לכל, כמו שהוא ניסי משה לעיני פרעו, לעיני כל ישראל, כן, ושיהיו ניסים מתמידים, כמו שהוליך משה עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם, והוריד המן 40 שנה מבלי הפסק. כן, הוא בא ומדגיש פה את כל הבחינות, למה היו כל כך גדולים מופתי משה, ואיך בלתי אפשרי ש... וידוע שלא היה דבר כזה, ובלתי אפשרי שיהיה דבר כזה, כי עדות התורה, כמו שהוא אמר קודם, בלתי אפשרי, התורה מעידה שלא יהיה דבר כזה, אבל גם זה דבר כמעט בלתי אפשרי. מופתים, מתמידים, מה שהוא אומר כאן, הוריד את המן 40 שנה, מופתים מתמידים, זה הדגיש את זה רב סעדיה גאון מאוד את המופת הזה. ואחר כך אבן עזרא אומר, לדעתי, אומר, היה המופת של המן הוא הגדול שבניסים, ככה אומר אבן עזרא, מפני שהוא היה קבוע, זה האוכל של עם ישראל במדבר 40 שנה, זה לא משהו רגעי כמה זמן, אלא כן, אז הוא, זה גם רבי יהודה הלוי מדגיש את זה במאמר ראשון, רואים שהוא עושה סעיף מיוחד, הוא דיבר על המכות, איזה מופתים גדולים היו במכות, אחרי זה בקריאת ים סוף, אחרי זה על המן בפני עצמו. תראו גם המשך פה, הוא אומר, זולתי ביום השבת שלא היה יורד, שלא היה יורד להורות על קדושת השבת ועימו דבריו, כן, זאת אומרת, זה בדיוק מה שרבי יהודה לוי אומר, מי שזוכר שם סעיף פיזיין, אז הוא מתלהב ככה ממופת המן ואומר, וזה היה מורה על קדושת השבת, שהעניין האלוהי דבק בה, וכאלה רבות, אבל בזולת זה אי אפשר. טוב, הנה אחר כך עכשיו הוא מתייחס לירמיה ואומר שלא היה שום שינוי בפרטי המצוות, אבל בעצם הבנו את העיקרון, העיקרון הוא כמו שאמרנו, שגם מצוות אחרות לא יכולות להשתנות, נביא לא יכול לשנות את דברי משה, כי משה הגדול שבנביאים והיה לו עימות עצמי בעניין הזה. זאת אומרת, העימות עצמי הוא גם לגבי כל מה שהוא יאמר אחר כך, כי שליחותו התאמתה, שליחותו התאמתה, אף על פי שהם לא שמעו הכל מפי השם, אבל הם שמעו מפי השם שהוא שליח. זה היסוד לכל תורת משה, ומה שמחזק את זה והבירור של זה, זה הניסים ומדרגתו הגדולה וכל הניסים של הנביאים אחריו. אם האימות העצמי שלו, ממילא כל עוד לא יהיה דבר כזה, אומר אם יהיה דבר כזה יהיה אפשר לחלוק, אבל כל עוד לא יהיה ולא היה ויש לו עדות שלא יהיה מהתורה, אז אי אפשר לחלוק על דבריו. טוב, נמשיך בעזרת השם פעם הבאה.